כסף לרוצח, קמפיין למען אחד שרצח, שרף למוות משפחה בשנתה וגם תינוק, כבן שנה וחצי. רק ניצול אחד נשאר מהזוועה, אחמד בן הארבע, שנכווה קשה מאוד בכל גופו בשנת 2015. 8 שנים חלפו את אחמד הצעיר בן ה-12, מגדל מאז הסבא. החלום שלו הוא להיות שחקן כדורגל, חלום של ילד שלא שונה מחלומם של ילדים רבים בני גילו. הרוצח, אמירה בן אוליאל, הורשע ב-2020 ונידון ל3 מאסרי עולם. עכשיו הגיע הקמפיין למענו. פוליטיקאים, חברי כנסת טוענים שהוא חף מפשע, חלקם רוצים משפט חוזר לרוצח, קצתם רוצים לשחרר אותו בכלל. עמותת חוננו מקדמת את קמפיין גיוס הכספים למען המטרות הנשגבות במרכאות הללו, באישור מס הכנסה. עד כה, שימו לב, נאספו כבר 1,600,000 שקלים. הכל כאמור באישור. 1,600,000 שקלים נאספו כבר בקופת הצדקה במרכאות, כפי שפרסם בשבוע שעבר עמיתנו גיא פלג. הכל למען הצדיק. כך כינתה אותו חברת כנסת בישראל בגאווה ובצדקנות. בושה. הזמר והמוזיקאי אריאל זילבר תומך נלהב ברוצח. חבריו, אביב גפן וארקדי דוחים, כבר הודיעו שלא יופיעו איתו. השר בן גביר, שייצג בזמנו את הרוצח, שותק. בצלאל סמוטריץ', שר האוצר, שותק. רוב חברי הקואליציה עדיין שותקים. בושה. כך גם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הגיע הזמן לשמוע ממנו איזה משפט, ולו ברמז. אוי לבושה. Here comes the money.
Here we go. עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל איילון.
ועדת הכספים ממשיכה בעברות הכספים עבור שירותי דת, בהם פיתוח תשתיות בקבר הרשב"י ושיפוץ מקוואות בבית שמש והילולת הבבא סאלי. מיד תהיה איתנו חברת הכנסת נעמה לזימי, חברת הוועדה, גם על העברות הכספים לערבים, מה יצא מזה אם בכלל, וגם האם קיים סיכון לכספים ולדירות של מאות רוכשים מקבוצת הנדלן רום כנרת. הקבוצה נכנסה להליך של חדלות פירעון, נסביר בהמשך. 200,000 חיסוני קורונה בדרך לישראל, למי החיסון הזה מומלץ לאור העלייה החדה במספר החולים, ושביתת התסריטאים בהוליווד בדרך לסיום אחרי כמעט 150 יום. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו בני שאולסקי. איפה הכסף? מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM. פותחים בכותרות. ועדת הכספים אישרה את העברתם של 816 מיליון שקלים לתקצוב הרשויות המקומיות, מהם 200 מיליון עבור התקצוב השוטף לרשויות המקומיות הערביות. חברי הכנסת הערבים זעמו על דבריו של יועץ שר האוצר שהכסף לרשויות יועבר רק לאחר הקמת מנגנון הפיקוח על הכספים. חברי האופוזיציה מחו על העברתם של 155 מיליון שקלים ליישום ההסכמים הקואליציוניים למגזר החרדי. ככה זה נשמע.
יושב ראש הוועדה, אגף התקציבים מטעה אותנו. סליחה, תראו את החלטת הממשלה, היא לא מדברת על תמרוץ וטיפוח.
החלטת הממשלה מדברת על יישום, אופק חדש בלבד. יש פה הטעיה.
אתם פשוט מטעים אותנו.
טוב, הלאה.
בדיוק כמו עם השרתים ושעות המטה.
עוד מעט נדבר על כל מה שהיה בוועדה היום. וחברות ההייטק הישראליות גייסו ברבעון השלישי של השנה 1,676,000,000 דולר מ-85 עסקאות. כך עולה מדוח החברות לאומיטק ו-IVC. היקף הגיוסים משקף ירידה של 14% בהשוואה לרבעון השני של השנה. והמדד המשולב לחודש אוגוסט עלה ב0.07%. אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, אומר לאיפה הכסף שמדובר בקצב מאוד נמוך.
הפעילות במשק מעיטה לעומת מה שראינו בשנה שעברה, וזה בא לידי ביטוי גם בנתוני הצמיחה לרבעון הראשון והשני, שהיו יחסית נמוכים. במיוחד בולטת לרעה ירידה בקצב הצמיחה של הצריכה הפרטית, שלמעשה בשנה האחרונה לא צמחה כמעט. הסיבה לאותה יעתה בפעילות היא קודם כל עלייה בריבית, שהייתה די חדה לרמה של קרוב ל5%, וגם חוסר ודאות פוליטית שנוצרה כתוצאה מקידום של הרפורמה המשפטית על ידי הממשלה.
עד כאן הכותרות שלנו, כבר חוזרים עם כל ההבטחות. שלום חברת הכנסת נעמה לזימי, חברה בוועדת הכספים, העבודה, שלום נעמה.
שלום.
שלום, שלום. אז קודם כל, אנחנו עדים להרבה מאוד התרחשויות בוועדה הזאת, עם העברות כספים, שלא תמיד בטוח מי בדיוק מפקח על העברות האלה, ולאן הן בדיוק הולכות, אבל אני כן רוצה לפתוח בעניין של הכספים לרשויות הערביות, כשבעצם אומר היום שר האוצר, הוא רוצה לדעת מה בדיוק יקרה, האם הכספים האלה יעברו מיד, האם יהיה עליהם פיקוח, ושר האוצר, איפה הוא בכלל?
זהו, זה אפילו לא בדיוק אומר, אני רוצה לדעת מה בדיוק יקרה, הוא פשוט מתנה שעד שהמנגנון שבודק את העברה לא יהיה בדיוק כמו שהוא רוצה, הכסף לא באמת יעבור. שזה מבחינתי חסימת הכספים הללו, בייחוד בגלל שכבר נוצרו מנגנונים, ואפשר באמת לבקר גם דרך משרד הפנים שיצר כל מיני דרכים, וגם משרד האוצר בשנה הקודמת, ובעצם זה נראה כאילו יש פה איזשהו עיכוב מכוון, שעדיין לא פתר את הסאגה, מדובר ב-200 מיליון, זה לא הסכום כולו, ולכן זאת שאלה באמת באמת טובה, האם באמת מוטריץ התקפל והבין שהוא צריך להעביר את הכסף הזה, כי זה כסף מחייב, או שהוא עושה את תרגיל נוסף, ומעכב את הכסף שוב.
הוועדה אישרה את הכספים?
אישרה את הכספים, נכון.
אז מה זה אומר? בעצם זה אמור לעבור, לא?
בדיוק, שברגע שהוא אומר שכרגע הכסף הזה עם כוכבית, עד שמנגנון העברה הרשמי יאושר, הוא לא עושה את זה עם שום תקציב אחר, למרות סיטואציות דומות או מקבילות, זה מעלה גם סימני שאלה, גם העלו את זה חברי הכנסת בוועדה, וגם בעצם לא ברור בדיוק מה קורה במצב ביניים הזה, בעצם הוא כאילו מייצר תחנת מעבר לכספים. גם אני עשיתי לשאול על זה, אבל מי שצופה בדיון ראה שבקושי ענו לנו על שאלות, למרות ההתעקשות המאוד מאוד
אני לא מבינה, זהו, אני שמעתי אותך בדיון, במהלך הדיון, את מנסה כן. לשאול, עאידה תומא סלימאן מנסה לשאול ואומרת נכון. את מה שהיא חושבת, ואף אחד לא מקבל תשובות, כלומר, מנפנפים אתכם, לא?
כן, גם מנפנפים, וגם היה ניכר שאין להם תשובה רשמית, זה כאילו משהו שנאמר ולא ברור מה קורה עם זה. אז כמובן שאנחנו נעשה גם פנייה בדבר הזה, ונכתוב על זה, ואם צריך גם ניזום על זה עוד דיון, אבל זאת לא צורה, ואנחנו גם רואים באיזה קלות מקצצים בשירותים החברתיים, ומתקצבים תקצוב יתר את החינוך הממלכתי דתי למשל. בחינוך הממלכתי דתי יש פר ילד תקצוב של יותר ב-25% מהחינוך הממלכתי הכללי, ולמרות זאת היום העבירו מיליונים נוספים, עשרות מיליונים נוספים, לחינוך שגם ככה מתוקצב יתר מכלל הציבור. זה לא הייתה שום בעיה, למרות שזה פוגע בעקרון שוויון הזדמנויות בחינוך, ובכל מה שבעצם אמור להיות בעניין
תגיד, של הפרע. תכף נדבר על הכספים, ולאן זה בדיוק הוא עבר היום, הכספים לטובת החרדים, אבל אני כן, הרי שר האוצר צריך, אמור להשתתף בדיון, אם הוא רוצה לעקב את הכספים האלה, הוא אמור לספק תשובות. מי יושב שם במקומו?
היה שם היועץ שלו, אומר שהוא בעצם הביא את הכוכבית ממשרד האוצר,
שמה הסמכות שלו?
הוא יועץ השר, יועץ כנסת ממשלה של השר. לגבי סמכותו, שאלה באמת טובה שצריך גם אותה, גם עליה, לתת את הדעת, לשאול את זה ולהבין מדוע היועץ מגדיר כוכבית לפני העברת הכסף, ובעצם שם את הכספים שהצבענו עליהם בסימן שאלה.
היושב ראש גפני הזמין את שר האוצר, והוא לא בא? שהוא בכלל
לא פנה אליו. אני לא חושבת שהוא הזמין אותו להעברת כספים, לדעתי זה משהו שבדרך כלל לא מזמינים אליו את שר האוצר, אבל את כמובן צודקת שאם לשר האוצר יש סייגים ואיזה שהם התניות, אז ראוי שהוא או מי מטעמו, שזה או מנכ״ל המשרד, או הוא עצמו יגיעו ויסבירו את הסייגים שלהם.
יפה. עכשיו, לא כך יפה, אבל זה מה יש. בואי נדבר בעצם על העברות של הכספים לחרדים, עוד העברות ועוד כספים, וזה בהמשך לשבוע שעבר.
ולפני שבועיים.
האם היושב ראש גפני מעביר כספים שלא כדין? אני שואלת את זה.
מה שקורה זה שיש איזושהי מחשבה שוועדת הכספים יהיה איזושהי רעש, חילופי דברים של כמה דקות ויצביעו וככה ישתיקו את הכל. ואנחנו הגענו מאוד מאוד מוכנים, גם לדיון הקודם אבל עוד יותר לדיון הזה בגלל שראינו מה שקרה בדיון הקודם. צריך גם להגיד, האוצר התחייב בפסיקת בג"ץ ב-2012, לא בפסיקת בג"ץ, סליחה, לפני פסיקת בג"ץ הגיעו לזה סדר עם האוצר, שבו הוא התחייב שבהליך העברת הכספים, הכספים קואליציונים בוועדת הכספים, יהיה תמיד גורם רשמי שיסביר לאן הכל הולך. היום למשל, היו לנו שאלות שלא היה גורם רשמי שנתן את הדעת באופן מלא, בגלל זה זה גם גרר את אחת העברות, עשינו שם פיליבסטר של כמה
שעברות. את יודעת למי הלך הכסף היום? לפחות זה, לזה אתם מודעים?
אז זה בדיוק חלק מהשאלות. למשל, נגיד נוער נושר, נוער בסיכון מהחברה החרדית. אמרנו, קודם כל בצדק, בוודאי שיש גם נוער בסיכון בחברה החרדית, צריך לתקצב אותו, אבל זה תקציב שצריך ללכת לכלל הנוער הנושר בישראל, גם נוער יוצא בשאלה, גם אוכלוסייה ערבית, גם מאוכלוסיות נוספות, וצריך להבין איך זה מחולק. לא היו תשובות. הייתה לי שאלה, נגיד שאלה שהיא מאוד מהותית, הייתה 93 מיליון שקלים לתמיכה בתרבות יהודית חרדית. עכשיו, בכנסת הזאת קמו גם המשרד המורשת, משרד המסורת, יש משרד תרבות, בתקציב שהוא משרד החינוך. האם יש כפל? מה זה התמיכות הכפולות והמכופלות הללו? מה כל פרויקט עושה? יש גם לומר שגם יש חלק מתקציב תרבות שהולך בכלל מנגב גליל, וחלק גם שהולך מהמשרד של אורית סטרוק. זאת אומרת, כל כך הרבה משרדים שונים שעוסקים באותו נושא, והכסף הזה צריך להגיד, הוא נלקח מתקציב כיתות לימוד של החינוך
הממלכתי הכללי. זהו, אז בדיוק, אז זאת הייתה השאלה, על חשבון מי זה...
פשוט לא קיבלנו תשובה.
100%. כאילו,
מה זה?
כלומר, רגע, אתם שואלים ומה, וגפני אומר, מעבירים או מה?
בשאלה הזו, פשוט לא קיבלתי תשובה, למרות התעקשות שלי ממש עד לרגע ההצבעה. מה שקרה, זה שיש איזו שיטת מצליח כזו, למדו את זה כנראה משמחה רוטמן, שככה הוא מנהל. אוסף מלא מלא ח"כים שאומרים דברים, ואז כאילו שאלות מרוכזות. זה לא המשמעות של גוף מפקח אפקטיבי. בדרך כלל מה שקורה בגוף מפקח אפקטיבי, כמו שהכנסת אמורה להיות, זה שחק שואל שאלה, מקבלים תשובות, ממשיכים לחוות הסבא, וככה יש איזשהם הפריה ופינג פונג שמאפשר לבאר את כל הנתונים. ובעצם אנחנו אספנו איזה 20 שאלות שונות, חשובות, כל אחת בפני עצמה, וענו על חלקן, לא על כולן. והתעקשו לצאת להצבעה, שזה דבר לא תקין. אנחנו גם, גלעד קריב ואני הולכים להגיש מכתב על זה, לא יוצא משפטי לממשלה, זה דבר שלא יעשה, גם בערך שהכל נועל, אבל צריך להבין, זה לא עניין של אופוזיציה וקואליציה.
כן.
זה ממש כסף ציבורי, ומעמד הכנסת לכל דבר בעניין, ועדת הכספים, זה הגוף בו נקבע כל העברות התקציב, שלאחר עברת חוק התקציב, ובכנסת הזאת, העבירו 14 מיליארד כספים קואליציוניים שצריכים להעביר אותם מכל מיני שירותים אחרים. רק כדי להסביר, באקדמיה שלנו, את השינוי, זה היה 2 מיליארד. זאת אומרת, פי 7 יותר כספים קואליציוניים, ואנחנו לא מקבלים תשובות על הקיצוצים
כן,
שהם דורשים.
וזה עוד לא הסוף. נעמה לזימי, חברת ועדת הכספים, העבודה. תודה רבה, נעמה.
תודה רבה. תודה.
שלום, שלום. טל שניידר, הכתבת הפוליטית, מדינית, זמן ישראל, מצטרפת אלינו. שלום, טל.
שלום, אחר התורה.
שלום, שלום. אנחנו שומעים על נחיתה היסטורית של שר התיירות חיים כץ בסעודיה.
נכון, באמת, אנחנו ממש ברגעים אלו מקבלים גם את ההודעה וגם את התמונה הראשונה שלו שם. מדובר בכנס של ארגון תיירות שנפתח תחת האום. והכנס מתקיים בערב הסעודית, ובאמת זה פעם ראשונה ששר ישראלי, בתפקיד רשמי, במשלחת מטעם ממשלת ישראל, נוחת, אני רומזת פה שיכול להיות שהיו בעבר, את יודעת, מפגשים שלו, שאנחנו יודעים בעצם בדיעבד, לפני כמה שנים על נסיעה של נתניהו לעיר נום,
כן.
לפגישה שהייתה חשאית בעת הנסיעה, אבל זו פעם ראשונה שזה נעשה ככה בגלוי, בהזמנה, שצריך להגיד, לפני איזה שבועיים או שלושה היה איזושהי קבוצה של בעלי מומחיות ישראלית, נדמה לי בתחום האקלים, אם אני זוכרת נכון, שהשתתפו באיזשהו כנס, אבל זה היה, את יודעת, פקידים ברמה...
נכון, וכאן זה נציג רשמי של הממשלה, זה אחרת.
פה בדיוק, בדיוק, זה מגיע שבוע אחרי הרעיון ההיסטורי של MBS, מוחמד בן סלמן בפוקס ניוז, וכמובן ההודעות ההדדיות של נשיא ארצות הברית וראש ממשלת ישראל, אז אנחנו באמת רואים פה, את יודעת, סוג של הצרת כוונות,
נכון.
שהדברים הם אמיתיים.
עוד,
הם
שלב, עוד שלב בסולם של ההתקדמות.
בהחלט, בהחלט. וגם תיירות, זה לא סתם שזה התיירות, כי את יודעת שלערב הסודית יש את חזון 2030,
נכון.
של הגדלת מספר התיירים, ובאמת זה רואים איך הם עובדים ככה בצורה
מסוימת. והרי ישראל כבר טסה מעל סעודיה, כלומר, יש פה
זה. זה נכון פה בשנים האחרונות מהעברה.
כן,
בדיוק. גם הסדר בפני עצמו, ופה זה קפיצת מדרגה, אין מה להגיד.
יפה, טל שניידר, זמן ישראל, תודה רבה, טל. טל.
תודה.
עכשיו נדבר על קבוצת הנדלן רום כנרת. הנאמנים של הקבוצה הזאת הגישו היום דוח ראשון מאז שהקבוצה נכנסה להליך של חדלות פיראון, אחרי שצברה חובות של 137 מיליון שקלים. אנחנו מדברים עם עורך הדין גיא סרוסי, שמייצג נפגעי קבוצות רכישה, וברום כנרת ספציפית חלק מהרוכשים. עורך הדין גיא סרוסי, שלום.
שלום ענת.
בוא תסביר לי איך מגיעים ל-137 מיליון שקלים. מאיפה המספר הזה?
תראי ענת, אנחנו עדים פה שוב לפרשה מכוערת, כפי שהיינו עדים בפרשת פרי נדלן. גם כאן קבוצת רכישה רום כנרת בעצם התחזתה ליזמית, כשבפועל קבוצת רכישה בלי הגנה של חוק המחר על רוכשי הדירות. ואנחנו עדים כאן אולי לתופעה ראשונה מסוגה בהיקף הזה, של כספים שנעלמו מחשבון הנאמנות של החברה, ממש יצאו מחשבון הנאמנות של החברה אל החברה עצמה, ומשם אנחנו לא יודעים לאן.
אגב, איפה הבעלים?
הבעלים עדיין נופש בדובאי.
כלומר הוא לא בארץ, ויש איזשהו חשד שאולי הכסף איתו, לא?
אני לא יודע אם הכסף איתו יצא מידיו לגורמים כאלה ואחרים, אבל הכסף לא נמצא בחברה. בדיון שקיימנו בחודש אוגוסט עלה כי חשבון הנאמנות ריק. אנחנו נוראים חשבון נאמנות משותף לארבעה פרויקטים, ובתוכו, בעצם קיפל בתוכו ארבעה פרויקטים, ואנחנו לפי דברי בנק דיסקונט היינו יודעים שחשבון הנאמנות ריק. אנחנו עצמנו הגשנו בקשה לאיסור דיספוזיציה בכספי הנאמנות של החברה לפני שידענו את זה, ואז גילינו שבעצם החשבון ריק.
יש חשד על פי מה שחקרתם, על פי מה שהגיע לידיכם, שהכסף הזה נמצא בידיים עברייניות?
את זה אני משאיר לנאמנים לבדוק, אבל לכן עולה חשד מהסוג הזה.
אוקיי, עכשיו לאילו פרויקטים אנחנו מדברים? אתה אומר שמדובר על כמה פרויקטים, נכון?
רום כנרת שידרה לרוכשים שלה שבעצם מדובר באיזה חברה נדלנית כבירה, גדולה, משמעותית, ובעצם אנחנו מדברים על חברה שבמשך 17 שנות קיומה לא מסרה ולו פרויקט אחד. אנחנו מדברים על 5 פרויקטים או 6 בסך הכל, C-Tower 1, 2, 3, 4 ו-5 ופרויקט B-Tower, בנוסף פרויקט התחדשות עירונית ברחוב המעורר. זה סך הפרויקטים של החברה, צריך להבין את זה. זאת אומרת, החברה לא מסרה עד היום ולו דירה אחת.
דירה אחת אפילו לא מסרה שום דבר?
ממה שאני מכיר, ולו דירה אחת.
מה קורה עם הרוכשים? כלומר, אתה יודע, אנחנו שומעים על סיפורים כאלה שנים כבר, והנה עוד פעם, ואנשים הולכים ונתקעים בתוך הפרויקטים של קבוצות רכישה. מה קורה במקרה הזה? מה הסיכויים שלהם להשיג משהו, אם בכלל, מהכספים?
אני אחלק את התשובה שלי לשתיים. קודם כל, ראוי ואנשים רוכשים כשהם רוצים לרכוש דירה. אנחנו יודעים כמה קשה לרכוש דירה בישראל היום, זה לא איזה משימה פשוטה, אנחנו יודעים כמה משכורות צריך כדי לרכוש דירה.
נכון.
כשרוצים לרכוש דירה, לפני שרוכשים אותה, צריך לבצע מספר בדיקות. ראשית, לגשת עם עורך דין לרכוש את הדירה. שנית, להבין אם מקבלים ערבות חוק מחר. אני חוזר על זה בכל הרעיונות שלי, ואני מדבר על זה ואני אחזור על זה. ערבות חוק מחר מעניקה הגנה מפני קריסה של חברה בדיוק מהסוג הזה של רום כנרת, כך שאם החברה קורסת, הבנק ערב לכסף שאנחנו משלמים 93% לפחות.
במקרה הזה אין ביטחונות, נכון? לרוכשים.
במקרה הזה, בגלל שזו קבוצת רכישה, זה מה שנקרא, היא פעם הייתה רשת אייס קנה ובנה, את זוכרת?
כן,
אז נכון. זה אותו קונספט בנדלן, עשה זאת בעצמך, אתה הבעלים של הקרקע, למה יש קבוצת רכישה? כי מתקדים רוכשים כדי להוזיל את העלויות של הבנייה, בעצם אתה הבעלים של הקרקע, בכזה כל התחייבות למחיר סופי או למשך תקופת הבנייה, התחייבות שלא יכולה להיות קיימת, כי זה לא דברים שתלויים בכלל במארגן, so called יזמית רום כנרת שהתחזתה ליזמית. אז זה דבר ראשון.
אגב, יש להם עוד פרויקטים? לא רק הקבוצה של הבניינים הזאת שהזכרת?
מלבד השישה שהזכרתי, כן. לא, יש את פרויקט בתים בצבעים שבו הם שכרו בסחירות ראשונה מבנים, והזכירו אותם בסחירות משנה לכל מיני סוחרים מהייטק שונים כאלה ואחרים. המיזם המוצלח הזה הניב לחברה חוב של 23 מיליון שקל ארנונה לעיריית תל אביב.
אוקיי. נחזור לענייננו, לעניין הרוכשים וכו'.
אם אני חוזר לעניין הרוכשים, אז באמת קודם כל צריך להבין שהרוכשים, המשימה שלהם עכשיו היא או להשלים את הבנייה, או לקבל את הספם בחזרה. עכשיו, הנאמנים עשו כאן ובשכל חלוקה של כל פרויקט כגן סגור בפני עצמו. ראינו את זה אגב בפרויקט פרי נדן, מה שהניב פתרון די מהיר לרוכשים, תוך שנתיים רוב הרוכשים קיבלו את כספם. במקרה הזה כל פרויקט ייסגר ויחולק בפני עצמו, כך שיש פרויקטים שבאמת יש להם התכנות לבנייה, לצורך הדוגמה הספציפית, C-Tower 1 ו-2 באמת הלכו לבנייה, הם כבר בבנייה בקומה 20, אז כנראה שהבנייה שלהם תושלם. שאר הפרויקטים תיבדק הכדאיות הכלכלית שלהם, אם הם הלכו לבנייה או למחר.
הבנתי. עכשיו, עורך הדין גיא סרוסי, קודם הזכרת את חוק המחר, שמשרד השיכון הוא בעצם זה שממונה על חוק המחר, הם טוענים שהם לא ידעו שום דבר, אולי הם כן ידעו, מה אתה יודע לומר לנו בהקשר הזה?
לא, הממונה חוק המחר ידע בעניין הזה על הסיפור של רום כנרת, הוא הטיל עליה כנס של 250 אלף שח, שבעצם קיבל אישרור בפסק דין בבית המשפט העליון. הבעיה היא שהכנס הוא כנס פרסונלי. מה זה אומר? אם רוכש ספציפי אחד מתלונן על רום כנרת שהיא מתחזה ליזמית כשהיא בעצם מארגנת קבוצת רכישה, הכנס הוא פרסונלי 250 אלף שח בגין אותו רכש. זה לא כנס רחב על התחזות של חברה ליזמית שהיא מארגנת על ההתנהגות הרוחבית שלה, ואז היא בעצם, מה זה 250 אלף שח שהיא דוחה אותם לשלוש שנים? היא בעצם יכולה להמשיך להתנהג בהתנהלות המאוד רשלנית ופושעת הזאת, וזה מה שראינו כאן.
תגיד, אתה יכול להבטיח משהו לרוכשים בכל זאת?
כן, תראי, כפי שלמדנו מאירועים רב-ממדים כאלה בעבר שבהם הצגנו, הרוכשים כן יקבלו את כספם, רוכשים שרכשו בפרויקטים כאלה ואחרים, C-Tower 1 עד 5 לכל הפחות. השאלה היא כמה כסף הם יקבלו, או כמה כסף הם יצטרכו להוסיף כדי לקבל דירה. הרי אנחנו צריכים להבין ולזכור, הרוכשים שהגיעו לרום כנרת, הגיעו בגלל שהמחיר שלה באותו אזור שנקרא פארק הים, היה מחיר זול יותר. כעת הם יצטרכו להוסיף כסף אם הם ירצו לקבל בנייה, יצטרכו להוסיף הון עצמי משמעותי, או שיקבלו את כספם בחזרה בהפחתות כאלה ואחרות. אני עוד לא יודע כמה, למה ואיך, רב הנסתר עדיין על הגלוי, כפי שראינו בדוח הנאמנים, אבל בהכרח, בסופו של תהליך הם יקבלו או את כספם בחזרה או את הדירות, וזה ייקח זמן, זה ייקח דרך.
שנים? מה זה זמן?
כן, עוד פרשה כואבת בארכיון הישראלי של קבוצות רכישה.
תגיד, זה סיפור ש... כלומר, הם יכולים להוריש את הדירות האלה, כי יש אנשים שלא יזכו לראות אותם, נגיד, בעודם בחייהם. זה טרגדיה, טרגדיה.
זו שאלה משפטית באמת מורכבת. העניין הוא שרוב הרוכשים כאן הם בגילאים של זוגות צעירים, הם בגילאים של זוגות בועחה פנסיה, חלק קנו דירה להשקעה, ובאמת פרשה כואבת. אנחנו ראינו כבר...
אנשים מוכרים רכוש, עוברים לדירות נגיד יותר קטנות, בסוף מאבדים הכל, נשארים בלי כלום.
אנשים שיאבדו את הבית שלהם בשביל רכישה מהסוג הזה, זה בלתי נתפס, בלתי נתפס, באמת סיפורים קוראי לב, ולכן השליחות והמשימה רק מתחדדת ברקע הזה.
תגיד, לסיום, עורך הדין גיא סרוסי, מה אתה יכול להגיד בכל זאת, כמה הערות הזרה, נורות אדומות לאנשים שכן רוצים להיות מעורבבים בתוך פרויקטים של קבוצות רכישה בכל זאת, שלא למדו עדיין כלום?
אז את שואלת שאלה מאוד רלוונטית ושמאוד מסייעת לרוכשים שרוצים עכשיו לרכוש דירה. קודם כל, אנחנו מכירים את הריביות בשוק מאוד מאוד גבוהות כרגע, ואנחנו מכירים את מצב הנדלן גם הוא. המחירים למטר קפצו, למרות שעכשיו יש איזשהו כיפרון בשוק הנדלן, ואנחנו מתחילים לראות הנחות. אז המכשיר הזה שנקרא קבוצות רכישה הפך פתאום חזרה לאופנתי, הוא חזר לשוק, הוא מקל על יזמים ועל קבלנים, ולכן
הוא מסוכן, הוא מסוכן.
הוא מסוכן מעין כמוהם. שלא ישתמע לרגע מהדברים שלי ההפך, הוא מסוכן, המכשיר הכי מסוכן בשוק, ולכן חשוב א', לבחון האם אותו יזם, אותו קבלן, יש לו קבוצות רכישה שהוא סיים ובנה והשלים את הפרויקטים שלו. מה אומרים רוכשים שהיו בקבוצות רכישה שלו על ההתנהלות שלו, האם ההתנהלות מסודרת, לא מסודרת. לכל קבוצת רכישה יש ועד, יש נציגות, שלושה חברי נציגות, שני חברי נציגות. נדבר עם חברי נציגות ולהבין מהם איך הייתה ההתנהלות של אותה קבוצה. בקבוצת רכישה, האם בוצע איזשהו שירקס בכספים, האם לא השלימו את הפרויקט או השלימו אותו באיחור, להבין את כל האינדיקטורים שמראים על המאמנות והנאמנות של אותה קבוצת רכישה.
טוב, חברים, לשאול הרבה שאלות, זה לא מזיק, זה רק מועיל. עורך הדין גיא סרוסי, מייצג נפגעי קבוצות רכישה, וברום כנרת, חלק מהרוכשים, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
שלום, שלום. טוב, תרצו או לא תרצו, זה כאן, וזה כאן בעוצמת יתר, פרופסור נדב דודוביץ', מנהל בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן גוריון, ראש תחום מדיניות בריאות במרכז טאוב, אנחנו מדברים איתך על הקורונה, לצערנו. שלום פרופסור דודוביץ'.
כן, שלום, שנה טובה.
שלום, שנה טובה. טוב, כמה, קודם כל, כמה הערות הזרה, אתה יודע באיזה רמה, באיזה עוצמה זה קיים, כי איפה שאתה לא מסתובב, יש את זה. כלומר, פה חולים, שם חולים, אנחנו שומעים את זה מכל עבר.
אז הקורונה היא חלק ממה שקוראים היום הנורמלי החדש, היא חלק מהמחלות שנמצאות כבר סביבנו, כולנו נתקלנו בה כבר, אם זה באופן טבעי, אם זה באמצעות חיסון.
אנחנו יודעים שהיא כאן כדי להישאר, השאלה היא מה עוצמתה כרגע, כלומר, יחסית למה שהיה לפני ארבעה חודשים.
אנחנו כרגע יכולים לדעת בעיקר על פי החולים הקשים, כי כמו שאת יודעת, היום אין ניטור מסודר שיטתי כמו שהיה בעבר, ואנחנו ראינו עלייה של כ-80% במספר החולים הקשים.
מה זה נקרא קשים, תאר לנו?
כל אותם דברים שאנחנו מכירים אותם, מבחינת הנשימה, מבחינת האשפוז, מעבר לטיפול נמרץ, דברים מסוג הזה, יש את ההגדרות המדויקות, כרגע אבל מדובר על כ-60... בשלושה ימים, אני לא זוכר, לפחות נכון, לפני יומיים, של חולים קשים, כאשר, כמו שאמרתי, זה עלייה כ-80%, אבל זה עדיין מספרים שזה לא עושה את ההשפעה האדירה על מערכת הבריאות, אבל צריך לזכור שיש לנו היום הרבה מאוד כלים, עוד לפני החיסונים, קודם כל שאנשים, אם הם מרגישים לא טוב, לא ללכת לעבודה, לא לשלוח ילדים.
מה זה נקרא מרגישים לא טוב, כמו שפעת?
יש חום, יש כאבי גרון חזקים, שיעול, תסמינים של מחלות נשימתיות. הרבה אנשים יש להם היום בבית את הבדיקות לקורונה, וחלקם עושים.
חלקם לא עושים.
נכון, אבל אין עכשיו איזושהי חובה, ואלה אם כן אדם הוא באמת בסיכון, אם אדם לא מרגיש טוב, ובסך הכל הסימנים הם סימנים רגילים.
צריך להישאר בבית. מה עוצמת ההדבקה? מה מידת ההדבקה של ה... זה עדיין זן של אומיקרון?
הזנים עכשיו הם זנים שעברו שוב עוד מוטציות, אבל הם עדיין דומים למשפחת האומיקרון. החיסון שכבר נמצא ומגיע, יגיעו עכשיו 200,000 מנות חיסון, בהמשך זה אמור להגיע לכ-2 מיליון מנות. הוא חלק אפילו אפשר לומר מהכנה לחורף, אפשר לקחת את החיסון הזה גם יחד עם החיסון של השפעת באותו יום, זה לא ניתן באותה מנה, אבל אפשר לקחת את זה ביד אחת וביד שנייה.
עד כמה ששמענו, אוקיי, אז זהו, אז עד כמה ששמענו פרופסור דודוביץ', מדובר בחיסונים של חברת מודרנה, נכון?
נכון, כבר שנה שעברה ואפילו עוד לפני כן נעשו הרבה מאוד בדיקות, כולל ברמה של FDA וגם פה בארץ נעשו בדיקות שונות, אין שום בעיה לקחת את חיסון המודרנה, החיסון הזה בסך הכל הוא די דומה לחיסון פייזר, מבחינת ההשפעה על מערכת החיסון ומבחינת היעילות של זה הם די זהים, גם במחלות אחרות כמו צוות A, צוות B, במחלות אחרות.
כלומר, בוא נעשה סדר, מי שלקח נגיד, לא יודעת, 3-4 חיסונים של פייזר, עכשיו יכול בשקט לקבל חיסון של חברת מודרנה?
לגמרי, וגם אפילו בעבר היו מצבים שאנשים לקחו את אחד הבוסטרים של מודרנה, או שהתחילו חיסוני מודרנה בארצות הברית, והגיעו לכאן לארץ ולקחו פייזר. החיסונים האלה בהחלט יכולים לשמש אחד במקום השני.
כי השיטה היא אותה שיטה?
כן, אבל זה לא רק עניין תיאורטי, אלא הדבר הזה נבדק. הדבר הזה נבדק מבחינה גם מעבדתית, זאת אומרת, כמה נוגדנים עולים, תאי ה-CD4, תאי דם הלבנים, וגם מבחינת אנשים שהתחסנו במנות השונות, עשו את המיקס הזה ואיך זה הגן עליהם. ההגנה היא מצוינת מפני מחלה קשה, היא לא מונעת לגמרי תחלואה.
כלומר, עדיין אפשר להידבק.
קודם כל אנשים בסיכון, זה יהיה בעצם האנשים הראשונים שהתחסנו עכשיו, אבל אם היא כן כמו חיסון השפעת, בסופו של דבר מומלצת לכולם, אני ממליץ לכל מי שיכול להתחסן, אבל לזכור שחיסון זה לא רק מה שיש, כל הדברים של היגיינה שלמדנו, וגם דבר מאוד מעניין, ענת, שקצת עבר מתחת לרדאר, ארגון הבריאות העולמי, ודווקא לישראל היה תפקיד משמעותי בזה באום שבוע שעבר, נחתמה בעצם המנה על כל הנושא של איך לשתף מידע יותר טוב בנושא של הקורונה כלקח, איך שיהיה יותר חיסונים קיימים בכל העולם, אני חושב שזה דבר שהוא מאוד חשוב.
כן, ויש גם
עוד יותר חשוב,
מידת חיסון טבעי כבר מרוב זה שרובנו חלינו.
בוודאי שיש גם חיסון טבעי, אנחנו יודעים היטב שתמיד עדיף להתחסן מאשר לחלות באופן טבעי, הסיכוי ללונג קוביד הרבה יותר
אוקיי.
גדול במחלה
עכשיו,
טבעית.
עכשיו עוד שאלה אחת, פרופסור דודוביץ', משרד הבריאות אמור להכריז נגיד על מסכות לכולנו במקומות ציבוריים, איך זה אמור לעבוד?
אז משרד הבריאות כבר נתן הנחיות, ההבדל מהתקופה שהיינו בה לפני בוודאי שנתיים, שלוש,
כן.
שהמחלה הייתה מחלה שמאיימת על בריאות הציבור ברמה גלובלית, המצב הוא כבר לא כזה, זה מחלה כרגע, שכמו שאמרנו, רובנו נתקלנו בה כבר, היא עדיין יכולה להרוג דרך אגב, מתו בשבוע האחרון 6 אנשים.
בארץ.
שוב, זה לא דבר שגורם לאיזשהו הרס מערכת הבריאות, אבל זה בוודאי דבר שכדאי למנוע אותו אם אפשר
כן.
להתחסן.
לא אז, רצוי, אז מסכות לסיום?
אם אדם הוא נמצא בסיכון ומבחינת גין, מבחינת מחלות, והוא הולך למקומות עומי אדם, מקומות במיוחד שהם סגורים, אז כן, אפשר לבוש מסכה, רק לא עושים את זה עכשיו בצורה של חקיקה, וטוב שכך.
שכל אחד יהיה אחראי לעצמו.
אני בטיסות, אני לובש את זה. הדבר האחרון, ענת, אני רוצה להגיד לך, שלצערנו, יש הרבה לקחים מהקורונה, ואנחנו לא מיישמים הרבה מהם, וזה מאוד חבל בנושאים של כוח אדם, וגם בנושא של התחסנות בכלל.
אוקיי, אז על זה נדבר בהזדמנות אחרת, ואני בטוחה שעוד יהיו לנו, פרופסור נדב דודוביץ'.
יש עכשיו עלייה בתחלואה בשעלת, ודברים אחרים.
כן, אני יודעת, אני יודעת, וגם דלקת חום המוח אצל תינוקות שלא מתחסנים, אבל זה נושא אחר.
זה דבר מאוד חשוב.
זה כמובן.
אבל עייפות הקורונה הביא אותנו לדברים שהם לא טובים, וצריך להשקיע בטיפות החלב.
טוב.
ושתהיה שנה טובה.
צריך להשקיע אולי בקמפיינים חיוביים לצורך העניין הזה.
קמפיינים, אבל גם כוח אדם.
פרופסור נדב דודוביץ', תודה רבה. תודה.
תודה.
עכשיו נרחיק לארצות הברית. יגאל רביד, כאן חדשות, לוס אנג'לס. שלום יגאל.
שלום ענת.
כמעט 150 ימים, ככל הנראה, הושג הסכם לסיום שביתת התסריטאים בהוליווד. השביתה הארוכה הזאת, מה הפרטים?
התסריטאים והכותבים, וטוב שאת אומרת כמעט, כי הם כל הזמן אומרים tentative agreement, כלומר משהו שלא סגור, הסיבה היא מאוד פשוטה, כמו שקורה בה...
זה כאילו הסכם עקרונות כזה, בינתיים.
זה הסכם עקרונות, זה כמה הסכמי עקרונות, זו בדיקה נקודה, כי יש להם, הם מאוגדים בכמה ארגונים ועדים, אנחנו מכירים את זה מאצלנו בכמה סיטואציות, אין שם ארגון גג אחד שיכול לקבל החלטות בשביל כולם, ולכן הסיפור הזה שמשבית את כל תעשיית הטלוויזיה והקולנוע כבר 5 חודשים, 150 יום אמרת, התוכניות הבולטות, תוכניות הלילה כמובן, הלייט נייט של ג'ימי פלון, סטיבן קולבר, ג'ימי קימל, גם דרו ברימור, סדרות, סרטים, הכל אמור לחזור, בינתיים שום דבר לא חוזר.
רגע, איגל, מה היה עד עכשיו? תסביר לנו מה היה עד עכשיו.
מה היה עד עכשיו? פה לידי, אני גר ליד רחוב בברלי, בברלי פיירפקס. זה המתחם הגדול של רשת CBS. ראית פשוט עובדים במשך 5 חודשים מבוקר עד ערב ענת. צועדים הלוך ושוב, הלוך ושוב. אנשים עוברים וצופרים להם, ובאים אנשים ומביאים להם אוכל, והם זכו לתמיכה גדולה. התעשייה ניסתה לשבור אותם. למה? הם באים ודורשים דרישות, כאשר התעשייה אומרת, אני כרגע מלקקים, אנחנו מלקקים את ההפסדים עוד מתקופת הקורונה, אבל לא נכון, קיבלתם תמיכה מהמדינה, מהריבון בזמן הקורונה. השחיקה בשכר הוא סיפור ישן, חוסר הנכונות שלכם לדבר על חוזה עבודה הוא סיפור ישן, הוא לא מעכשיו. לזה תוסיפי גם את הנושא של הטכנולוגיה, ובעיקר ה-AI. ענת, הכותבים, ואולי בקרוב גם אנחנו, השדרנים, יוכלו לוותר עלינו. יהיו תוכנות, את יכולה כבר היום לשמוע כתבות של עיתונים, למשל, בקריינות דיגיטלית. עוד מעט לא יצטרכו לא אותך ולא אותי.
אוקיי, אז זה לא טוב שלא יצטרכו אותנו, אבל בינתיים, מה שודר במקום?
שידורים חוזרים, תוכניות סתם פילרים, תוכניות שלא קשורות לשום דבר, ובעיקר תוכניות נוסטלגיה. אנשים גילו את מה שאנחנו גילים כבר לפני הרבה שנים. אנשים אוהבים בעיתות משבר ומצוקה, בזמנים כאלו אנשים אוהבים להתרפק על העבר, שידורים חוזרים של תוכניות אפילו משנות ה-70 וה-80.
אוקיי, מי כמוך יודע, ידוע כנוסטלגי. מה היו עוד הדרישות הנוספות שלהם?
יש לך סיפור נוסף של השחקנים, זה טיפה מבלבל, כי השחקנים אמנם תומכים בתסריטאים והכותבים,
אבל הם לא איתם ביחד.
אבל הם לא בהכרח קשורים אליהם. מדובר ב-160 אלף שחקנים. עכשיו, תראי, ענת, שאנחנו הולכים לראות סרט או סדרה חדשה, משווקים לנו אותם באמצעות הכוכבים, 2-3 שמות, אבל בכל סרט כזה ישנם עוד מאות ולפעמים אלפים של שחקנים וניצבים, והם מאורגנים בארגוני עבודה. מה לעשות? תראי, הם לא הכי מוכרים, קרוב ודאי שאת רובם אנחנו לא שמענו ואולי גם לא נשמע עליהם, אבל גם הם צריכים להתפרנס בסוף היום, וגם הם נשחקו עם הזמן, וגם הם חוששים שהטכנולוגיה והאינטליגנציה המלאכותית היא זו שתכבוש את מקומם. כן. ולכן גם הם שובתים, ושם זה עדיין מבוי סתום, אבל זה חלק, כל זה רק פרק מתוך התמוטטות של כל שוק העבודה בארצות הברית, אין דרך אחרת להגיד את זה.
שמכאן אני רוצה לשאול אותך, יגאל, על שביתת יצרני הרכב, שזה סיפור מאוד מאוד גדול.
וגם של רשות הדואר, סוכנות הדואר המרכזית של ארצות הברית, שנאבקת שוב בטכנולוגיה ומתחרים, כמו UPS, כמו FedEx, כמו אמזון, ותעשיית הרכב. את אומרת, תעשיית הרכב זה בעיקר היצרנים האמריקנים, General Motors, Ford, וסטלנטיס, שזה קרייזלר, שון פיין, המנהיג המאוד מאוד קריזמטי שלהם, כן. גם דורש תיקונים והצמדות והחזרות של כל השחיקה והשחקה שנים, הוא גם טוען שיש שחיתות גדולה בענף הזה, אבל הדבר הכי מעניין, הנשיא ג'ו ביידן בא מחר לדטרויט, מישיגן, כדי לתמוך ולעזור לשופטים, ויום אחריו יגיע מתחרהו הגדול, שמוביל כרגע בסקרים על פניו, דונלד טראמפ, ענת, הולך להיות לא משעמם, רגע לפני חדלות התקציב של ארצות הברית, חדלות פיראון, בדיוק.
נכון, שגם מודיס כבר מאיימת על ארצות הברית. טוב, נקווה שזה לא יקרה, כי כל שנה מדברים על חדלות פיראון. יגאל רביד היה מעניין כמו תמיד.
שזה בכלל מוזר, 30 טריליון דולר הם גילו עכשיו, הרי חתמו על הסכם.
נכון.
ביידן ומקארתי רק לפני כמה חודשים, ענת. כן,
אוקיי. יגאל רביד, כאן חדשות, לוס אנג'לס. תודה רבה, יגאל.
תודה לכם, יום טוב.
שלום, שלום. שלום, ירון פרידמן. אהלן, ראש דסק מניות, בנק הפועלים, שנה טובה לך ירון. קודם כל, מה בבורסה אצלנו? אדום, אדום חזק.
כן, אנחנו עובדים פה משהו כמו אחוז בתל אביב 35, תל אביב 90 יורד בכשליש האחוז, ובהמשך לשיחה שאתכם מארצות הברית, אז אנחנו רואים גם את הבורסה האמריקאית פותחת ברידה של 8% האחוז.
מה הסיכוי שיגיעו להסכם?
אני חושב שזה כמו תמיד עושים הרבה רעש, ובסוף זה נגמר בדקה ה-90. אני רק רוצה להזכיר שמודי'ס האחרונה שיש לה, שמדרגת את הצוות בדירוג מושלם, S&P הורידה את הדירוג המושלם כבר לפני 12 שנה, זאת אומרת, כן. לא מעט זמן. פיץ' שאנחנו דיברנו על זה באוגוסט האחרון, הורידה גם היא את הדירוג המושלם ל-AA+, כמו S&P. פיץ' תמיד אמרנו, זה הילד הקטן ואת זה שעושה בעיקר רעש. מודי'ס היא אחת משתי הגדולות והורדה דירוג מצידה, זה בהחלט בשורה לא טובה לכלכלה האמריקאית.
אוקיי, דולר מטפס היום קצת, אירו נחלש?
כן, האירו נחלש בכשליש אחוז, הדולר עולה בעשירית, אנחנו בכלל בישראל נמצאים עכשיו ככה בין החגים, אז רואים ירידה מאוד מאוד משמעותית בנפח המסחר, אנחנו מדברים על מיליארד ורבע שקל מתחילת המסחר עד לשעה הזו, בדרך כלל אנחנו רגילים למחזורים יותר גבוהים, אני מניח שגם בהמשך השבוע ובשבוע הבא נראה מחזורים נמוכים. השוק יתעורר, כמו שאנחנו מדברים, אחרי החגים, שזה בעוד שבוע וחצי.
אוקיי, ירון פרידמן, ראש דסק מניות, בנק הפועלים, תודה רבה ירון.
להשתמע,
תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף עורכת יעל אילון, מפיקה מעלי בנימין, אבל השידור איתנו בני שאולסקי בדיגיטל, מאור עטה שני רומנו וירון זאבי. אריה אלדד, חברך איתן קבל כבר פה לצידי, שלום אריה.
שלום ענת, שלום איתן,
שלום,
גמר
שלום.
חתימה טובה.
גמר חתימה טובה לכולם, וקחו את זה מכאן, כי ככה גזלתי לכם איזה 20 שניות.
מכאן אנחנו לוקחים את זה, וכיוון שאני השוטר טוב, אני אפילו אתחיל, ממש מתחיל.
מעולה, מעולה, בהצלחה.